ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום כתובות דף יוד ב'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל 19 שורות מלמעלה במשנה. האוכל אצל חמיו ביהודה שלא בעדים אינו יכול לטעון טענת בתולים לפני שמתייחד אימה. אנחנו מדברים ודיברנו על זה בעבר בארוס וארוסתו, כלומר הם לא הגיעו לנישואין, הם עדיין בשלב לפני כניסה לחופה, והארוס מתארח אצל חמיו. הרי בשעת הקידושין האישה נקראת אשת איש, רק שהבעל אסור להיות עם אשתו, לחיות עם אשתו, כי עוד לא הגיעו לשלב הנישואין. בכל אופן, ביהודה היה מנהג שהארוס היה מתארח והיו משאירים את הזוג, את החתן והכלה, לבד. זה העניין של מתייחד עמה, ובכך יש סיכוי לא מבוטל שהם קיימו יחסים. עכשיו שמגיעים לשלב של חופה וביאה הראשונה, הוא לא יכול לטעון לא מצאתי לבתולים, כי הוא זה שנחשד שכבר בא אליה. מדיקתני, אומרת הגמרא, האוכל מכלל דיקה דוכתה ביהודה. אפשר לדייק מכאן שיש מקומות באזור יהודה, שזה האזור הדרומי של ארץ ישראל, נמי זה לא אחיד, כי המשנה אומרת מי שאוכל אצל חמיו, משמע שיש כאלה שלא נוהגים המנהג הזה לאכול אצל חמיו ולהתייחד עמה. אמר אביי, שמע מינה, ביהודה נמי, בתוך האזור שיהודה גם כן מקומות יש, כלומר בנוסף למכלול של ארץ ישראל, או מכלול המקומות, שיש מקומות שמתייחדים ויש מקומות שלא, בתוך יהודה עצמו, אולי אני אדייק את עצמי, במכלול של ארץ ישראל לא מתייחדים, וגם ביהודה עצמה שהיה מנהג כן להתייחד, היו מקומות שלא. כדתניה, כפי שנראה בברייתא, שמקומות יש. אמר רב יהודה, ביהודה בראשונה אנחנו הדגשנו את המילה הזאת בצורת הרגש, וכתבנו בשוליים סדרה של חילוקי מנהגים בין יהודה וגליל בניהוגי חתן וכלה. 1. ייחוד. 2. משמוש. 3. שינה. אנחנו נבין מה זה כשנגיע לכאן. אז אומר הברייתא, ביהודה בראשונה היו מייחדים את החתן ואת הכלה שעה אחת קודם כניסתן לחופה, כדי שליבו גס בה, להגביר את התשוקה ביניהם, ובגליל לא היו עושים כן. ביהודה בראשונה אנחנו מציינים לשם המשך הגמרא שכאן הסיפה. ביהודה בראשונה היו מעמידים להם שני שושבינים, מעמידים לזוג החתן וכלה שני אנשים נוספים, שאחד לו ואחד לה, כדי למשמש את החתן ואת הכלה בשעת כניסתן לחופה. וכאן אנחנו נעזר ברשי, למשמש, מה זה? לפשפש ולמשמש במעשיהם באותו הלילה, ליל הכלולות, שלא יקלקלו זה את זה במעשיהם, בתלמית, שלא יראה זה דם בתולים ויאבד, זה מצד החתן, וזו לא תביא מפה, הקלה שהיא תביא מפה שיש עליה טיפי דמים, כדי להראות שהיא הייתה בתולה. ובמקום שנהגו למשמש, לא נהגו ליחד. אותו ייחוד קודם החופה. דאילו במקום שנהגו ליחד, ואז, כפי שהסברנו מקודם, קיים את החשש שהחתן עצמו הוא זה שבא אליה, מה עם משמוש באי? איזה צורך לאותו חיפוש ומשמוש שתיארנו למעלה? הרי אין שם טענת בתולים, הוא כבר הוריד את הבתולים. על מה? מכאן שבתוך יהודה עצמו היו מקומות שהיו מעמידים את השושבינים, רואים ביהודה מקומות יש שהיו מקומות שכן היו מייחדים את הזוג לפני החופה, ומקומות שלא ייחדו אותם, ורק בשעת החופה או צמוד לחופה אז היו מקיימים את היחסים הראשונים. אנחנו ממשיכים בגמרא, ובגליל לא היו עושים כן את המנהג של השושבינים. ביהודה בראשונה היו שושבינים ישנים בבית שהחתן וכלה ישנים בה, ובגליל לא היו עושים כן. וכל שלא נהג כמנהג הזה אינו יכול לטעון טענת בתולים. שזה פסקה שמסיימת את הברייתא, ורוצה הגמרא לדעת לאן, לאיזו קטע בברייתא שייך הפסקה הזאת. אי למה, ואנחנו מדגישים את השלבים עם פס כפול, וכתבנו בשוליים שלבים לברא חכי עד קטני בסוף הברייתא כל שלא נהג וכולי. אז הגמרא שואלת על איפה. אי למה הרישא, העניין של ייחוד, כל שנהג מבא אלי, כלומר מי שנהג הייחוד, אז אינו יכול לטעון טענת בתולים, כמו שהסברנו מקודם, כי הבעל הוא זה שהוריד את הבתולים. אלא הסיפה, איפה שכתבנו סיפה למעלה בעניין המשמוש, אז הגמרא מנסה לדחות גם את זה כהסבר לפסקה האחרונה. כל שלא מושמש מבעי אלי, אם לא עבר את המבחן, הבדיקה, אז היינו אומרים הוא לא יכול לטעון טענת בתולים. וזה לא מה שכתוב. אמר אביי, לעולם הרשע, ותני, תשנה את הגרסה, כל שנהג להתייחד, אז אינו יכול לטעון טענת בתולים. אמר לי רב, אבל כל שלא נהג קטן, יש שלילה, לא? כמו שאתה מציע. אלא אמר רב, אחי כמר, כל שלא נהג מנהג גליל בגליל, אלא מנהג יהודה בגליל, זאת אומרת, אם אנחנו נתמקד בגליל, ונהגו שם בגליל להתייחד, למרות שמדובר בגליל, אינו יכול לטעון טענת בתולים. רב אשי אמר, לעולם הסיפה, ותני, ותשנה את הגרסה, במקום כל שלא נהג, תכתוב כל שלא מושמש. אם הזוג לא עבר את הבדיקה הזאת, אז הוא לא יכול לטעון טענת בתולים. המשנה, אחת אלמנת ישראל ואחת אלמנת כהנים. כהנים כוונה אלמנה שהיא בת כהן. כתובתה מנה. אנחנו למדנו בעבר שאלמנה כתובתה 100, והמשנה כאן מפרטת איזו אלמנה? כולן, אלמנה שיבת ישראל, אלמנה שיבת כהנים. אבל מה? יש כאן חידוש. בית דין של כהנים היו גובים לבטולה 400 זוז, ולא מיכו בידם חכמים. 400 זוז זה סכום חדש. עד כה למדנו על בטולה בת כל הבטולות, לא משנה בת כהן, בת ישראל, 200 זוז. כאן הם הכפילו את זה. תנה, ומובא כאן ברייתא, אלמנת כהנים כתובתה 200. זה לא ראינו. וענתנן, אחת אלמנת ישראל ואחת אלמנת כהנים כתובתן מנה. זה מה שראינו במשנתנו, אז זה סותר את הברייתא הזאת. אמר רב אשי, שתי תקנות הבו. אם אנחנו באים לספור, נציין שהכוונה שתי תקנות נוספות. מעיקרה תקינו לבטולה 400 זוז ולאלמנה מנה. זה לא מהתקנות. נכון כתוב תקינו, אבל שאנחנו הזכרנו שבא שהזכיר שתי תקנות, הכוונה תקנות נוספות. זה הבסיס, וזה אינו ממניין התקנות. ממשיך הגמרא לעמוד ב', כיוון דחזו דמזלזלי בהו, רש"י שורה ראשונה, דמזלזלי בהו, באלמנות קלות ביניהם להוציאן, בעלים שהתחתנו עם אלמנה לא היה כל כך קשה לו לגרש אותה מפני שכתובתן מועטת. זה בניגוד לסכום מרובה יותר, ואנחנו הזכרנו את זה שהסכום הוא הכתובה תוקנה כדי שלא יהיה קל בעיניו לגרשה. אז אבל במצב כזה שנמצאת שהיא קלה בעיניו להוציאן, תקינו להו מתן, דגנאי היה להן. ואף על פי שאלמנות ישראל נמי כתובתן מנה, שדיברנו על תקינו הכוונה לאלמנת בת כהן, ושוב פעם, ואף על גב שאלמנות ישראל נמי כתובתן מנה, מי הוא כהנים? חשיבי תפי, יותר חשובים, וגנאי להם גירושי בנותיהן יותר מישראל. אז אנחנו חוזרים לגמרא, אחרי שראו שהיה קל לגרש אותן אלמנות, תקינו להו מתן, תקינו מי תיקן? בית דין של כהנים תקנו שאלמנותיהן, כלומר של כהנים, שבנות כהן, אלמנה שהיא בת כהן, כתובתה תהיה מהגבר השני שמתחתן איתה 200. כיוון דחזו דכפר של מיניהו, ראו שאנשים היו נרתעים מלהכניס אלמנה בת כהן, הרי זה הרבה כסף לשלם לכתובתה אם צריך. דאמרי, מה חשבו הגברים? עד דנסבינן אלמנת כהנים נסב בתולה בת ישראל, אותו כסף אנחנו יכולים להשיג משהו יותר מחושק, דהיינו בתולה אמנם בת ישראל. אז באותו כסף, עד שנכניס נתחתן עם אלמנת בת כהן, בוא נלך ונתחתן עם בתולה בת ישראל. אז מה קורה? אז בשלב הזה רואים שאנשים נרתעו מהאלמנות בנות כהן. אהדרינו ומרתעו, הנה זה תקנה השנייה שרבש התייחס אליו מקודם. אז החזירו את הדבר ליושנה, ואלמנת בת כהן גם כן תקבל כתובה של מנה, וזה מה שראינו במשנתנו. אז הברייתא שפתח את הגמרא שדיבר על מנת כהנים 200, זה היה בשלב התקנה הראשונה, התקנה הנוספת. אנחנו בכך ממשיכים בגמרא, בית דין שכהנים וכו'. אנחנו בשוליים כתבנו נושא. לא בית דין שכהנים בלבד הנהיגו יוקרה בבנותיהם, אלא אפילו משפחות המיוחסות בישראל, אם רצו לנהוג כך, יכולים. אומר הגמרא, רב יהודה משמואל, לא בית דין של כהנים בלבד אמרו, אלא אפילו משפחות המיוחסות בישראל, אם רצו לעשות כדרך שהכהנים עושים, עושים. כלומר, מגדילים סכום הכתובה. מטיבי, הרוצה לעשות כדרך שהכהנים עושים, כגון בת ישראל לכהן, בת כהן לישראל, עושים. אז עכשיו ניתן לדייק, ומכאן נגיע לקושיה. בת ישראל לכהן ובת כהן לישראל הוא דעיקה צד כהונה, אז במסגרת הכהונה אפשר לנפח או להגדיל את הסכום של הכתובה. אבל בת ישראל לישראל לא. כך ניתן לדייק מהמקור שלמדנו עכשיו. אז איך רב יהודה משמו אומר ש אפילו משפחות המיוחסות בישראל, הוא לא התייחס לצד כהונה, ובכל זאת הוא, רב שמואל אמר, כן, ניתן להגדיל סכום הכתובה, אבל מהדיוק מהמקור הזה רואים שלא. הגמרא עונה, לא מבעיה, כאמר המקור שלמדנו עכשיו הוא בסגנון לא מבעיה. מה הכוונה? לא מבעיה, אני לא צריך להגיד בת ישראל לישראל, שניתן להגדיל את הכתובה, ובמקרה כזה דלא מציע אמר לה החתן שהוא בסופו של דבר צריך לשלם את זה. במקרה כזה אין לו טענה כזאת להגנתו או לשמוע על הפחתת הסכום. עלויי כמה לינן לך, החתן נגיד שהוא כהן והוא מכניס בת ישראל, הוא מעלה את היוקרה שלה. לדוגמה, לפני כן היא לא יכלה לאכול בתרומה, עכשיו היא יכולה לאכול בתרומה, ועקב כך היה מקום לומר שאי אפשר לחייב אותו לשלם יותר, הרי הוא גורם לה הטבה הזאת שהוא מעלה היוקרה שלה. אבל בת ישראל לכהן, דמצי אמר לה שהוא יכול להגיד לה, עלויה כמה לינן לך, אימא לא. אני, כפי שאנחנו אמרנו לפני דקה, במקרה כזה, בניגוד לבת ישראל, שאין לה כהן, אין לה חתן, הטענה הזאת למה שאני אשלם יותר, הרי אין כאן איזו עלייה. אבל בת ישראל לכהן שמציע מלא עלויה כמה עלינה לך, שאני מעלה אותך ועקב כך אני לא אשלם 400, כמה שמלן שגם בדוגמה כזאת, זה מה שהמקור לימד אותנו, יכולים לחייב 400 זוז. אז זה הכוונה שלא מבעיה, כמר הלימוד שלנו היא שבת ישראל ישראל זה יותר פשוט שאפשר להגדיל את הסכום, אבל בת ישראל לכהן היה איזו טענה נגדי, אז כמה שלן גם במקרה כזה אפשר להגדיל את הסכום. כעת יש סימון חדש, סימון שאנחנו קוראים כתר, ובמבנה ממול כתבנו סדרה של שלוש משניות שבהם חוקים רבי גמליאל ורבי אליעזר, שניהם ביחד מול רבי יהושע, אם להאמין לאישה בטענותיה. אז אנחנו פה מתחילים את הסדרה הזאת, ואנחנו נראה בי"ג עמוד א' למעלה ובאמצע אותו סימון מופיע עוד פעם. וזה מבליט שבמשניות האלו קיים המחלוקת מצד אחד רבן גמליאל יחד עם רבי עזר מול רבי יהושע. המשנה, הנושא את האישה ולא מצא לה בתולים. היא אומרת, משאיר עשתני נאנסתי ונסתח בה שדהו. זה קרה אחרי האירוסין, ומזל שלך, המזל הגרוע שאתה הפסדת, וכלומר שאתה צריך עדיין לשלם הכתובה. והוא אומר, החתן טוען נגדה, לא כי אלא עד שלא הרסתיך הביאה הזאת, ואני לא מצאתי בתולים, זה בגלל מה שהיה לפני האירוסין, והיה מקח טעות. אני בכוונה לא נכנס למה הסכום של טענתה ומה הסכום של טענו. כשהוא אומר מכי מקטול, אנחנו נגענו בזה בעבר, שהוא דבר ששנוי במחלוקת, איך לפרש את הדברים. אבל היא רוצה, היא טוענת טענה שאמור להניק לה סכום יותר ממה שהוא מתכוון לשלם. רבן גמליאל ורבי אלעזר אומרים נאמנת. וכעת, אהב אמינה הוא בגלל כלל שאנחנו ניגע בו בגמרא, בריא ושמה. היא יודעת יותר טוב מה קרה לה מטענה שלו, הוא פחות. אז הטענה שלה בגדר בריא, ברור, נגד שמה. ובריא ושמה, בריא עדיף. זה ההסבר הזמני לשיטתם של רבי גמליאל ורבי אלעזר. רבי יהושע אומר, לא מפיה אנו חיים, אלא הרי זו בחזקת בעולה עד שלא תתרס הפסד הבתולים, תהיינו חזקת בעולה. הסטנדרט הזה, הסטטוס הזאת, זה היה עד שלא תתרס לפני האירוסין, והתעתור והיא איתה אותו עד שתביא ראיה לדבריה. אנחנו לא הסברנו כעת מה גורם רבי יהושע לצדד לטובת החתן, נראה בהמשך הגמרא. איתמר, וכאן הגמרא פותחת בסוגיה שלכאורה אנחנו לא נראה מיד את הקשר בין הפתיחה, אבל הגמרא תקשר בין הדברים. כתבנו בשוליים תחת הכותרת נושא, מה מנה לי בידך, אתה חייב לי 100. והלא הנתבע אומר איני יודע. אז יש להסביר את הצדדים, יש צד לחזק את התובע, בריא ושמע. התובע טוען טענת בריא, טענה ודאית. הנתבע אומר איני יודע, זה שמע. מצד אחר, אותו נתבע הוא מוחזק בכסף, ויש כלל או מושג, אוקי ממונה, תעמיד את הממון בחזקת מראה, בחזקת זה שהוא בעליו. אז הנתבע הוא כעת מחזיק בכסף שהתובע מנסה להוציא ממנו. אז במצב של מחלוקת יש צד לחזק את הנתבע על סמך אוקי ממונה בחזקת מראה. עכשיו הגמרא, איתמה, מנה לי בידך, והלא אומר, איני יודע. רב יהודה ורב הונא אמרי, זה שניים, עוד מעט נראה שניים מול שניים, הם אומרים, חייב, שהנתבע חייב לשלם. ורב נחמה ורב יוחנן אמרי, פטור. רב הונא ורב יהודה אמרי, חייב, למה? בריא ושמה, בריא עדיף. התובע עם טענה ברורה וחזקה. רב נחמן רב יוחנן אמרי פטור, וכי ממונה בחזקת מראה, וזה טענה כזאת או הסבר כזאת מספיק לדחות טענת בריא. עכשיו נקודה ארוכה, תשימו לב איך שמסומן אצלנו בגמרות המסומנות. אמר לי אביי לרב יוסף, הדרב הונה ורב יהודה שאמרו חייב לשלם כי טענת בריא עדיף, דשמואי הם למדו את זה מדבריו של שמואל שנראה בהמשך. תתנן הייתה מעוברת, זה משנה שמופיע בדף י' ג', הייתה אישה מעוברת ואמרו לה, שאלו אותה מה טיבו של עובר זה, אז היא עונה מאיש פלוני וכהן הוא, העובר הוא כשר, הוא בא מאדם מיוחס. המילה כהן שהוא זה שהכניס אותה להיריון, רש"י אומר כלומר מיוחס הוא. רבן גמליאל ורבי אליעזר אומרים נאמנת, ואמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרבן גמליאל, ואמר לרב שמואל בר יהודה לרב יהודה, רב יהודה זה שציטט את שמואל, שיננה ביטוי תיאור של חוכמה, אתה חכם. אז הרב שמואל אומר לרב יהודה, אתה שחכם, אמרית לן משמי דשמואל הלכה כרבן גמליאל אף בראשונה. אנחנו אמרנו שהמשנה הזאת היא בדף י' ג', ורב שמואל בר יהודה מאיר לרב יהודה שאתה אמרת משמי דשמואל שהלכה כמו רבן גמליאל אף בראשונה. מה זה אף בראשונה? גבי, תביעת כתובה. המשנה בי' ג' מדובר ב ייחוס הוולד, העובר. היה, ראינו רבי רב גמליאל ורבי אליעזר גם במשניות שלנו עכשיו. אז הוא אומר שאתה אמרת שהלכה כרב גמליאל אף גבי תביעת כתובה. מה היה אף בראשונה? מה החידוש פה אף בראשונה? אף אגב תאיקה למימה אוקי ממונה בחזקת מראי, אמר רב גמליאל בריא עדיף, והיא תגבה את הסכום הגבוה למה שהחתן מסכים לו. למה רב יהודה ורב הונה שהם אמרו בריא עדיף, דאמרי כרבן גמליאל שהיא נאמנת בטענת בריא שלה, רב יהודה ורב הונה הם הופיעו בתחילת הגמרא בוויכוח בין התובע והנתבע, ורב יהודה ורב הונה אמרו שהנתבע חייב לשלם בגלל שהתובע בא בטענת בריא. אז הם מעדיפים, רב יהודה ורב הונה מעדיפים או מצדדים עם הטענת בריא מעל העובדה שהממון בחזקת השני. אז האם נעמיד רב יהודה ורב הונה אותם אמוראים כמו רבן גמליאל שאמר היא נאמנת בטענת בריא שלה מול החתן, ורב נחמן ורב יוחנן שהם אמרו חזקת ממון עדיף, דאמרי כרבי יהושע שהבעל ימשיך להחזיק בממונו? אז השאלה היא שוב פעם, האם נעמיד את המחלוקת המוראים בוויכוח בין התובע והנתבע מקביל למחלוקת התנאים שראינו במשנתנו? אמר לך רב נחמן, ענה דאמרי, מה שאמרתי שחזקת ממון עדיף בוויכוח בין התובע והנתבע, אני אומר את דבריי אפילו כרבן גמליאל, גם לפי רבן גמליאל שצידד עם האישה במשנה שלנו. עד כאן לא כמו רבן גמליאל חתם שהיא נאמנת, אפשר לומר להוציא ממון מחזקת הבעל, אלא דאיקה מיגו, יש לה אפשרות לחזק את טענתה על ידי מיגו. מה הכוונה מיגו? עכשיו אנחנו נסתכל ברש"י. אלא דעיקה מיגו, רשי, בערך כמעט באמצע, בערך באמצע הפירוש שלו. אנחנו נתייחס כאן לשתי משניות, כגון משערסתני נאנסתי, זה המשנה שלנו כאן, וכגון היא אומרת מוקד עצני, זה בדף י' ג' עמוד א', דאמרינן מיגו דאי ביה טענה טענה מעל יתה מאח, היא הייתה יכולה לטעון טענה יותר טובה לטובתה, כגון גבי משערסתני נאנסתי, זה המשנה שלנו. מה היא אמרה? היא אמרה אחרי האירוסין נאנסתי, כלומר בשעת הקידושין הייתי בתולה. הטענה היא יכלה לטעון מוקד עץ אני, טענה מעל יתה, דלא פסלה נפשה מכהונה, כזאת היא קשרה לכהונה, וכאמרה נאנסתי מי שרסתני, וכמפסלה נפשה, זה מצב שלפי דברי עצמה היא פסולה לכהונה, דאשת ישראל שנאנסה אסורה לכהן. שמאמינה מזה שהיא לא אמרה מוקד עצני, אלא משר עשתני נאנסתי, ומפסידה את עצמה קושטה כמה, זה סימן שהיא דוברת אמת. וגבי היא אומרת מוקד עצני, היא באה אמרה מוקד עץ אני תחתיך, ואית לה מתן, ואז עכשיו אנחנו נוכל לנקוט במספרים, אנחנו נמנענו עד כה לנקוט במספרים. ואם הייתה אומרת מוקד עץ אני תחתיך, היא מקבלת כתובה מלאה 200, וכאמרה מוקד עץ אני קודם לכן, זה סוג של מקח טעות לפי ראות עיני הבעל, ובכל זאת ואין לי אלא מנה, היא מקבלת 100. זה הסיבה שניתן לומר שרבן גמליאל, שרואים שהוא מוציא ממון מחזקתה, כי הוא מצדד עם האישה בתביעות כתובה, בכל זאת הוא יכול להיות בעמדה של רב נחמן שהדיף חזקת ממון. פשוט אין סתירה בעמדות. מתי מוכן לפי ההסבר של רב נחמן, מתי מוכן רב גליל להוציא ממון מחזקתו? בגלל שהתנה היא תנה שיחד איתה יש את המיגו, תנה חלופי יותר טוב שיכלה אמרה, והיא לא אמרה את זה. ממשיך הגמרא, אבל הכה אצל התובע והנתבע, מהי מיגו איקה? איזו מיגו יש לחזק את התובע כדי להוציא ממון מחזקתו? אין לו, אין איזו מיגו, ולכן הוא כי ממון בחזקת ברי, וגם רב גמליאל יסכים עם זה. אינמי, נמשיך הגמרא, עד כאן לא כמר רב גמליאל חתם שהיא נאמנת, אלא דאמרינן וכמה החזקה, היא נולדה בתולה. רש"י אומר וכמה חזקה מספקלן השעת אירוסין, היא בתולה הווי ונשתבד לה למאתיים, היא כלומר בשעת אירוסין בעולה הווי, והיא לא תקבל מאתיים. אז אם יש לנו ספק, העמד אישה על חזקתה ובתולה נולדה, והך, אותה גברת עכשיו, השתה הוא דעית ניסה אחר אירוסין, העיבוד הבתולים בגלל האונס היה אחרי האירוסין. אז שוב פעם, זו דרך להסביר למה היא נאמנת, לא בגלל ברי ושמע, אלא יש לה חזקה. אבל הכה, בוויכוח בין ה התובע והנתבע, מהי חזקה אית להי לתובע? ולכן טוען רב נחמן שרב גמליאל יצדד איתי בוויכוח בין התובע והנתבע, שאוקי ממונה בחזקת מרי. אחי נמי מסתברא, אנחנו פה מתחילים נקודה ארוכה עד המשנה בלגים רעמוד א', אומרת הגמרא, מה שהסברנו עכשיו, איך שרב נחמן, נקרא לזה, מושך אליו רבן גמליאל בפסיקה, כך מסתבר, כדכה משנינן, אני קורא עוד פעם, החינמי מסתברה, כדכה משנינן, רב נחמן, הודי אמר כרבן גמליאל, שאין ויכוח בין רב נחמן בפסיקה שלו ושיטת רבן גמליאל. למה זה מסתברה? אנחנו ממשיכים לדף י' ג'. אם כן, אם הם לא באותו כיוון או באותו דעה, כאשר הלכתה הלכתה, יהיה בעיה בכללי הפסיקה, יהיה סתירה. איזו? דקיימלן הלכתה כרב נחמן בדיני. אנחנו מקבלים פסיקותיו של רב נחמן כשהוא מתווכח עם מישהו נגדו, שיש לפסוק כמו רב נחמן בדיני ממונות, זה בדיני. ובה אמר יהודה אמר שמואל, גם ראינו פה הלכה כרבן גמליאל. אז אם אנחנו לא נקבל שרב נחמן משתלב עם רבן גמליאל, או ההפך, רבן גמליאל משתלב עם רב נחמן, מה נעשה? אלא שמע מינה כדי משנינן, שמע מינה, אלא צריכים להסיק כמו שענינו, כמו שהסברנו, שרבן גמליאל משתלב עם רב נחמן, וממילא אין כאן בעיה או קשי הלכתה הלכתה, הלכה כרב נחמן בדיני, כך נפסוק בעניין תובע ונתבע שראינו מקודם, ובו בזמן נפסוק כמו רב גמליאל בתנת האישה מול החתן, מול הגבר. עד כאן שיעורנו להיום.